ערב טוב לכל המאזינים, לכל הצופים, עבדי השם, בית היוצר לעבדי השם בעזרת השם. אנחנו ממשיכים בעזרת השם בנושא הרגל. לפני שנתחיל, אני אקרא שאלה שהיא בעצם דבר הלמד מניינו, והיא יכולה להוות לנו תרומה חשובה לנושא שאנחנו מדברים בו. השאלה היא כך, בני בן 11, הוא לא מסודר, וכמה שניסיתי, דיבורים, אזהרות, מחמאות, פרסים, זה לא עוזר. זה מוציא אותי מהכלים, אני אישה מסודרת, והילד הפוך ממני לגמרי. בעלי לא כל כך משתף איתי פעולה, והשאלה כאן, איך באמת אני יכולה להביא אותו למצב שיסדר את חדרו, ובכלל שיהיה מסודר. ובכן, אנחנו דיברנו על ההרגל, הכוח של ההרגל. זה דבר עצום. אדם יכול להגיע למצב של פעולות בצורה הכי קלה, בצורה אוטומטית, אפילו בלי לחשוב. אם קצת נתבונן, אדם שמניח תפילין אפילו לא חושב על צורת ההנחה, הוא מיד מניח את זה ומגלגל את הכריכות, מניח את התפילין באוטומטי. את הברכה הוא מכוון אם הוא עושה כמו שצריך, אבל באופן עקרוני שאר הדברים, הפעולות הטכניות, הוא עושה אותם בלי לחשוב. ואנחנו יודעים, אדם שנוהג גם כן, הוא לוחץ על הכפתורים אוטומטית, צ'יק צ'ק, הוא לא חושב הרבה כי הוא התרגל. כל פעולה שאתה חוזר עליה הרבה פעמים נעשית חלק ממך. דעקה, לפעמים אנחנו רוצים להרגיל את הילדים שלנו הרגלים מסוימים, וזה לא הולך, כאילו עושים לנו דווקא. וכמו שהיא מציינת, מחמאות, פרסים, אזהרות, גערות, ועוד כהנה וכהנה אמצעים שלא מביאים את התוצאה. והשאלה הגדולה היא כאן, מה עושים? ובכן, חלק מההרגל, חלק בלתי נפרד ממנו זה הסברה. צריך לדעת, ילד שמקבל הוראה באופן אוטומטי, אם הוא לא אוהב אותנו כל כך ורוצה לרצות אותנו, הוא יתנגד. וגם אם הוא לא יתנגד, זה לא בגלל שהוא רוצה בזה, אלא בגלל שההורים שלו רוצים. יש הרבה ילדים שנמצאים בישיבה בגלל שההורים שלהם רוצים שיהיה בישיבה, אבל הם לא כל כך ססים לישיבה. יש הרבה ילדים שהם ממש מסודרים, אבל הם פחד מההורים. או שהם לא רוצים לצייר אותם, או שהם פחדים מעונש, אחד מהשתיים. אבל בכל מקרה, איך שלא יהיה, הילדים לא עושים את זה מתוך רצון. כדי לעזור לילד לרצות, צריך הסברה. ההסברה היא בעצם ממתנת את ההתנגדות. אם הילד יודע את חשיבות העניין, אז הוא בעצם באיזשהו מקום במוח, הוא מבין שיש צורך. אלא מה, יש לו התנגדות טבעית לדבר, כי העבדה בהפקרה נחלה. אדם רוצה לעשות מה שהוא רוצה, בלי שיגידו לו מה לעשות ואיך שהוא רוצה, וכמו עשיו, ליתן עינה מן האדום, האדום הזה, אני פותח את הפה ואתה תשפוך לי את האוכל לתוך הפה, אפילו לא מוכן להתאמץ להרים את הכפיץ. למה? כי הוא רוצה הפקרות, הוא רוצה בהמיות. ככה זה אדם. אדם, העיר פרי ולד, גם הילד הזה, הוא לא אוהב את הסדר, כי זה מחייב אותו, הוא לא רוצה להתחייב. ולכן, כדי למתן את ההתנגדות הזאת, אנחנו צריכים להשתמש בהסברה. עכשיו, זה יפה מאוד שהסברנו, אבל הילד עדיין יש לו את הקושי להתמודד עם זה. אם מעשית, הוא לא למד את זה, הוא לא יודע את זה, אז לימד אותו פעם, פעמיים, תעזרי לו בהתחלה. תני לו עזרה בסידור החדר, תראי לו איך מסדרים את החדר, תסדרי איתו את החדר ביחד. דבר נוסף, זה מחמאות. כן, היא ציינה שמחמאות לא עזר. תלוי איך מחמיאים. אם אתה מחמיא בצורה הזאת, תראה, אתה כל כך ילד חכם, אז למה אתה לא עושה את זה? אתה ילד כל כך טוב, אז למה אתה לא מסדר את החדר? למה אתה מצייר אותי? מה פירוש המחמאה הזאת? אתה ילד כל כך טוב, אז למה אתה מצייר אותי? במילים אחרות זה האשמה. אתה ילד כל כך טוב, זה רק השביל כדי להאשים אותו. זו לא מחמאה. זה מבחינת מה שאמר שלמה המלך, נעתרות נשיקות שונא. אדם ששונא אותך ומנשק אותך, אתה, זה בשבילך יותר מדי, אתה לא רוצה את זה. תלך מעליי. צריך להיות תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. אתה צריך לתת את הביקורת בצורה שהיא משדרת אהבה, שהיא משדרת הזדהות, שהיא משדרת כבוד אמיתי. במקרה הזה, שהילד לא סידר, אז אפשר לומר לו, אני מתפלא, זה אתה בן פרעות יוסף עליך ילד טוב, אני, בוא אני אעזור לך ואני אראה לך איך מסדרים, כנראה אתה לא יודע איך לסדר, או כנראה לא שמת לב, אז בוא נסדר ביחד. דבר כזה משדר לילד הזדהות, משדר לילד כבוד, משדר לילד אמון. את מאמינה בי, את אוהבת אותי, את אומרת שאני בסדר, רק יש פה איזה נקודה שהיא בעצם מפריעה לנו. למשל, דוגמה שהיא נפוצה, אתה שולח את הילד לקנות דברים מהחנות, או את הילדה, לא משנה, ואתה קונה, אתה שולח לקנות 5 פרטים, והוא בא עם 4 פרטים, או 3 פרטים. אז אפשר לומר לו, תראה, אתה ילד חכם, איך שכחת דבר כזה? מה, אתה לא שמת לב? אם היית שם לב, היית... או אפשר לומר, ישר כוח, קנית לי את זה ואת זה, את זה אנחנו צריכים עוד לקנות. לא קנית את זה, בוא, את זה אנחנו צריכים לקנות. המחמאה של הישר כוח, היא לא נפגמה. זה שאמרת שצריכים לקנות, זה גם לא פגיעה. זה לא ביקורת. זה רק נתון מסוים שאתה מעביר לילד, חסר את זה, בלי להאשים אותו. אותו דבר, יכול להיות שהוא סידר, לא סידר את החדר כמו שצריך, או לא סידר, ואת אמרת לו, לפי מה שאני מבין, את אמרת לו, אתה כל כך ילד טוב, אבל למה אתה מצייר אותי? אתה כל כך ילד טוב, מה שמדברת איתך זה לא עוזר. גם הצעקות, גם האזהרות. הרי אם הבעל לא משתף פעולה, הצעקות מה עושות פה? הילד לא יודע לסדר, לא בנוי לסדר. כרגע עדיין לא מכיל את זה, מה עוזר הצעקות? זה רק מרחק אותו ממך. אבל אם את תדברי בצורה שדיברנו, תחמי בצורה שהדגמנו, בצורה כזאת, הילד ירצה לעשות. אולי הוא לא יצליח, בהתחלה לפחות, הוא לא ירגיש לו נוח, הוא ירגיש אווירה של שליחות, אווירה של אתגר, שהוא צריך להתמודד. אז הוא, את אמרת לו לסדר, והוא סידר חצי חדר, וחצי חדר, עולם שכולו לא שבת, אלא עולם שכולו שבת. ממש הרגשה לא טובה. אפשר לעזור לו גם על החלק השני. לגש לבוא, יישר כוח, פה סידרת, מה זה יפה? יפה מאוד. בוא נסדר פה. בוא נסדר פה, בוא ביחד נסדר פה. כנראה אתה לא, עוד לא התרגלת. אז אני אראה לך, תראה ככה, אתה מחזיק את זה, תחזיק את זה. בוא נעשה חזרה. אתה יודע מה? אני כל כך מעריכה את זה. אני רוצה, ממחר בעזרת השם, אתה מסדר את החדר, מה שאתה לא בטוח שסידרת טוב, תקרא לי. בעזרת השם, עוד כמה ימים אני רוצה להעניק לך משהו. תשמע, אתה משמח אותי מאוד. כל הכבוד לך, יפה מאוד. בצורה כזאת, הילד מרגיש כבוד, מרגיש שווה, מרגיש אווירה של אתגר שהוא כיף לו לעשות את זה. הוא לא מקבל ביקורת שלילית, הוא לא מקבל האשמה. וגם אם הוא לא מצליח, הוא מרגיש שאת הבנת שהוא התקדם, הוא מרגיש שהוא עשה משהו, עדיין הדרך לפניו הוא ימשיך. יש לו על מה, יש לו כיף. זכורני שהיה תקופה שהילדים לא היו אוהבים ללבוש פיג'מה. אצלי. בלילה לא היו אוהבים ללבוש פיג'מה. יום אחד באיזושהי צורה שכנענו אותם ללבוש פיג'מה, אמרנו, איזה יופי, איזה הפתעה נפלאה, כל הכבוד, כל הכבוד. לשבוע הבא הם רצו וצוחקים עם פיג'אמה, אוי, איזה יופי, הפתעתם אותנו, כל הכבוד. וזה נעשה כמעט כל שבוע בשבילהם, חיכו לרגע להפתיע אותנו עם הפיג'אמה. למה? הם הרגישו טוב עם זה. אבל אם היינו רבים איתם וצועקים עליהם, למה לא לבשתם פיג'אמה? אולי הם לובשים פיג'אמה, אבל זה היה כבד, זה היה מסע שהם לא היו רוצים לראות אותו ולא לשאת אותו. אז לפעמים היו כן לובשים בזמן, לפעמים לא לובשים בזמן, ואפילו על שינה, שהילדים לא אוהבים לישון כידוע לכולנו. אם אנחנו נהפוך את אווירת השינה לדבר חיובי, הילדים ילכו לישון בזמן. גם אפילו ילדים קטנים, ילד תינוק, כשאתה בא לוקח אותו במהירות כבצורה כזאת להשכיב אותו, הוא יתנגד. אבל אם אתה תלך איתו כאילו דבר טבעי, דבר נעים, הוא לא יתנגד. או תהיה לו פחות התנגדות. זכורה לי מעשה שהיה עם אחד הילדים, שהייתי נותן לו כל לילה לנשק את המזוזה וללכת לישון. בוקר אותו דבר. קם, יושן עם מזוזה. זה דבר טוב. הילד צריך להיות קשור למזוזה, לדבר קדוש, לדבר טוב. והנה אני בא לתת לו נשק את המזוזה, הוא לא מוכן לנשק את המזוזה. לא אוהב לנשק את המזוזה. ביום, בלילה, לא אוהב לנשק את המזוזה. מה קרה? בדקתי. פשוט מאוד. המזוזה זה דבר חשוב, שאנחנו נתנו לזה ערך, אבל מתי זה היה הערך הזה? לפני השינה. הילד הבין שהמזוזה היא מושא לשינה. המזוזה זה התחנה לפני השינה. זאת אומרת, אם הוא לא מנשק את המזוזה, הוא עדיין לא יושן. המזוזה היוותה לו דבר שלילי, לכן לא רצה לנשק. לקח לי זמן עד שהפכתי את ההרגל. בבוקר מנשק את המזוזה, בלילה בלי לנשק את המזוזה. לאט לאט הוא הבין שלקום זה לנשק את המזוזה. לנשק את המזוזה זה לקום. אם כן, כדאי לנשק את המזוזה, אז הוא אהב את המזוזה. וכן על זו הדרך. אם אנחנו רוצים להרגיל את הילד, אנחנו צריכים להפעיל פה את הראש, את ההיגיון, איך להביא אותו למצב שהוא יבין שזה כדאי, הוא יבין שזה חיובי, הוא יבין שזה נצרך, צריך להיות הסברה, וצריך להיות גם כן ליווי חיובי. לא לתת לילדים להרגיש במחמאות שלנו כובד, בצעקות שלנו שהם לא יכולים להכיל אותם. הדיבורים אותו דבר, תלוי איך אתה מדבר עם הילד. הפרסים גם. גם אם אתה נותן פרס, לפעמים הילד מעדיף לזרוק את הפרס, אם הוא ברח, לפעמים הוא כבר משוחד כל כך, אבל זה לא בצורה בריאה. אתה מכניס אותו לפינה, למקום שהוא לא נהנה ממנו. אפילו ללמוד משניות, יש כאלה ילדים שלומדים, מקבלים פרס פה, ועוד פרס פה, ועוד פרס פה, ועוברים מתהילים לתהילים, ממשניות למשניות, כל היום סביב אותם תהילים. הם לא יאהבו את התהילים האלה. כי זה עומס, כל היום עם התהילים האלה, זה קשה להם. אבל הם רוצים את הפרס, אז הם מתאמצים. אז המאמץ נהיה להם לזרה. הפרס הם מקבלים, כן, משכורת. יש אנשים שעובדים, מקבלים משכורת גבוהה, ולא אוהבים לא אוהבים את העבודה שלהם. אותו דבר גם ילד. אתה צריך לחשוב כמה הוא יכול להכיל. ולכן גם בפרסים אתה צריך לדעת איך לתת את הפרס. אתה צריך לדעת לתת הפרס בצורה שאפשר שהוא יקבל, ולא להביא אותו למצבים שאתה נותן לו פרס בצורה כזאת שהוא נכשל. ואז הוא לא מקבל את הפרס. וכן על זו הדרך. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם. אולי בשבוע הבא אני אדבר יותר על הפרס, איך נותנים פרס, מתי נותנים פרס, וכל מה שנלווה לזה. הקדוש ברוך הוא יעזור באמת שנדע להיכנס לליבם של הילדים, לחנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יעשו ממנו, לתת לו חינוך שלפי המידות שלו, לפי היכולות שלו, להביא אותו למצב שהוא ייהנה ממה שאנחנו מדברים איתו, יאמין במה שאנחנו מדברים איתו. ואז בעזרת השם, גם במקרה של השאלה, הסדר יהיה מסודר, וגם הוא יקום בזמן, וגם הוא ישמע בקולנו, תלוי איך מעבירים. אומר השל"ה הקדוש, אל תוכח לעץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאבקה. פשט הפשט הוא, אל תוכח לעץ. הלעץ לא אוהב את החוכמה. מה תוכיח אותו? לא רוצה לך לשמוע, הוא ישנא אותך. מה לא עובד לך? מה לא עובד לחוכמה? הוכח לחכם, חכם שמבקש את החוכמה, אם תוכיח אותו, ישמח. כי הוא מעוניין לדעת, לשמוע, לתקן את עצמו. זה הפשט. אבל השלב אומר את זה כאילו על בן אדם אחד. אל תוכח לץ, אל תאמר לאדם אתה לץ, פניס נעיקה. כשאתה עושה אותו אדם שלילי, אתה מאשים אותו, הוא לא אוהב את זה, הוא ישנא אותך. הוכח לחכם. תגידו, אתה חכם, אתה אהוב. תשדר לו אהבה. לא הכוונה, אתה חכם ולמה אתה עושה לי ככה. אלא לא, אתה חכם, זה לא מתאים לך. כנראה תהיה, שכחת. בוא אני אראה לך איך עושים את זה. הוכח לחכם ויאבק. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.